האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של רישיון לעבוד, הפודקאסט שמכניס אתכם לתוך עולם רישוי העסקים, תכנון ובנייה והארנונה. המטרה שלנו לייצר מדריך לעסקים מול רשויות, רשויות מקומיות, עיריות, רשויות של המדינה. אני עורכת דין נועה טלבי, אני מתעסקת בתחום הזה 20 שנה, ואני מביאה כל פעם לאולפן איזשהו אורח, מומחה לתחום שיכול לשפוך לנו אור על הג'ונגל הזה, שמתרחש מאחורי הדלת של העירייה, מה שנקרא. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים שלנו באפליקציה ובאתר של רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. היום נמצא איתנו אדריכל ארז טל, מהנדס העיר נתניה, ועד מרץ, נכון?
עד מרץ,
עד מרץ. נכון. וממרץ אתה עובר לחדרה.
עובר לחדרה.
כן. עכשיו, ארז, אני אגיד לך את האמת. מהנדס עיר, ובכלל מחלקת הנדסה, זה האימה של העסקים בישראל. נכון שהרישיון עסק ורישוי עסקים, זה נשמע בעצם המקום הכי בעייתי, אבל אני אומרת לך מניסיון שלי, הם הכי מפחדים מכם. אז בעצם הבאנו לפה אותך, כדי שתחשוף לנו את הסוד שמאחורי המפלצת המסתורית הזאת, שנקראת מחלקת הנדסה, ואני רוצה לראות שבאמת אתה בן אדם.
בן אדם, בן אדם לגמרי, וכל החבר'ה שלי הם אנשים מדהימים, ומסורים, והרוב המכריע שלהם הם אנשים שנותנים שירות מכל הלב, ועובדים במציאות לא פשוטה. עירייה זה ארגון מורכב, והם הרבה פעמים דווקא בגלל התדמית הזאת, הם לא מקבלים את הקרדיט שמגיע להם כעובדים, באמת מהטובים שהכרתי בכל הקריירה המקצועית שלי.
תראה, יש איזושהי תחושה, ואני רואה שאתה כן, אז אני גם כנה איתך, בסדר? יש איזושהי תחושה שהרבה פעמים אתם לא בעד עסקים בישראל, ואני אסביר, בוא נספר איפה אני ואתה נפגשנו.
קדימה.
אני טבעתי אתכם. זאת אומרת, לא אני באופן אישי כמובן, אבל קרקס שהצגתי, תביעה ענקית דרך, נגד עיריית נתניה, מחלקת ההנדסה, והתחושה באמת הייתה שאתם לא, התחושה, אחרי זה התחושה הזו התהפכה, ואנחנו נדבר על זה, אבל התחושה הייתה שבאמת אתם לא בעד העסקים בעיר. ארז, אתם בעד עסקים בעיר? אמיתי.
אנחנו בעד עסקים בעיר, ואני אגיד יותר מזה, מבחינתנו עסקים, עסקים זה תשתית. כמו מים, כמו חשמל, גם עסקים לעיר, זה תשתית, והיא תשתית קריטית, שבלעדיה לעיר יהיה קושי לתפקד, וזה מכל מיני סיבות.
מה, גם, אתם עושים עלינו את הכסף?
לא, לא, לא סוד.
אוקיי.
לא סוד.
מה, ארנונה עסקית?
לא סוד שארנונה של מגורים היא ארנונה גירעונית. וכדי שעיר תוכל לאזן את התקציב השוטף שלה...
רגע, רק נסביר מה זה ארנונה גירעונית. זה אומר שתושב...
תושב עולה לעיר יותר ממה שהוא משלם בארנונה.
מדהים.
ולמרות שכולנו, גם את, גם אני, אנחנו משלמים בעצמנו ארנונה.
נכון.
וכשאנחנו משלמים את הארנונה היא נראית נורא גבוהה, אבל נכון. בפועל, ברמה כלל עירונית, הארנונה שלנו לא מכסה את העלות שאנחנו גוזרים לעירייה. ומכיוון שכך, עסקים, מעסקים העירייה גובה באופן כללי יותר ארנונה.
נכון.
והם צורכים פחות שירותים מהעיר.
נכון.
הם לא צריכים גני ילדים, הם לא צריכים נכון. בתי כנסת, והם לא צריכים בתי ספר, והם עולים לעיר באופן כללי, עולים הרבה פחות, זאת אומרת, הם מכניסים הרבה יותר, והם עולים הרבה פחות, כך שבהחלט הארנונה העסקית הזאת, היא מה שמאזן את רוב ערי ישראל, עכשיו, ויש אינטרס לכולנו כתושבים, שהארנונה הזאת תהיה מאוזנת, כי אם הארנונה הזאת היא מאוזנת, אז אנחנו מקבלים שירותים יותר טובים.
העיר בעצם עשירה.
העיר, העיר עצמה יכולה לספק, הרי בסוף, בשונה מעסק, עיר לא, לא נותנת דיווידנדים, היא לא מחלקת בונוסים לעובדים, לעובדים שלה, היא כן מספקת שירותים הרבה יותר טובים לתושבים שלה.
הבנתי, אז אתה אומר, אני בעד עסקים.
עיר, עיר שיש לה הרבה עסקים, היא עיר שהארנונה שלה, הכנסה מהארנונה שלה היא טובה, ואז היא מספקת שירותים מצוינים לתושבים שלה, ולכן אנחנו רוצים את זה, אבל יותר מזה, אנחנו רוצים את זה, כי אנחנו לא רוצים שאנשים ייסעו באוטו כל פעם שהם יוצאים בבוקר לעבודה, לקצה השני של המדינה או לקצה השני של המרחב. אנחנו מעדיפים.
פרנסה, אוקיי.
ברור, אנחנו רוצים שכמה שיותר מהתושבים שלנו יעבדו בתוך העיר, ולא יצטרכו לצאת החוצה מהעיר כדי לעבוד, כדי להתפרנס. יש לזה השלכות גם לפרנסה של התושבים, יש לזה גם השלכות משמעותיות גם לתחבורה. הפקקים שאנחנו חווים כולנו בבוקר בדרך, הם פקקים של אנשים שנוסעים לעבודה. אם הבן אדם עובד בעיר שלו, הוא גורם לפחות פקקים. זאת אומרת, הדבר הזה יש לו ערך מוסף צולב וכפול ומכופל, ולכן עסקים זה דבר יקר לכל עיר, שערים ממש נלחמות כדי שעסקים ייכנסו אליהם, וכדי שיהיה הרבה עסקים בעיר.
ארז, אבל הפער הזה, שהתחושה של עסקים, ואני באמת, אני לא, חלילה לא תוקפת אותך באופן אישי, אבל התחושה הזו של עסקים שמחלקת הנדסה או מהנדס צעיר, הוא אבן נגף. מאיפה זה נובע? איך נוצרה בעצם התדמית הזאת? מה קורה פה? איפה הפער? אם אתם כל כך רוצים עסקים, אז איך יכול להיות ש-90% מהתיקים במשרד שלי הם מול מחלקת הנדסה? אמיתי, אני באמת שואלת. זה לא בשביל להרגיז, אבל זה המציאות, זו המציאות. אותו קרקס שדיברנו עליו, היה צריך היתר, ופעלתי מותכם מול הציט היתר, זה היה להקיז דם, להקיז דם, ותכף נדבר עם זה, מה היה קורה, אם לא היית עוזר לי, אתה עזרת באיזשהו שלב לעסק הזה, אבל אם לא, זה פשוט טירוף לעבור את אישור מחלקת הנדסה, זה כמו לעבור את לטפס על האברסט, איך זה הפך להיות ככה?
צריך להבין שבעצם כאן יש שני גופים עירוניים, שחלק מהדברים שהם עושים הם דברים שנמצאים אחד ליד השני, אבל הם מאוד משליחים אחד על השני, okay. והם מאוד משליחים גם על לקוחות חוץ, שזה עסקים לענייננו בשיחה הזאת. אחד מהם זה רישוי העסקים, והשני okay, זה, נכון. זה מינהל ההנדסה או אגף ההנדסה.
נכון.
שני הגורמים האלה, העירונים, הם שתי גורמים רגולטוריים. הם בעצם באים ורואים
נותנים רישיון או היתר.
נותנים רישיון, בדיוק. כן. רישיון עסק במקרה של רישוי עסקים, נכון. והיתר בנייה במקרה של הנדסה. כשמחלקת או אגף רישוי עסקים בוחן בקשה לרישיון עסק, הוא מסתכל בין היתר גם על הסוגיות ההנדסיות. האם יש למבנה שבו שוכן העסק, האם יש לו יותר בנייה? ואנחנו רואים שהרבה מאוד פעמים עסקים הם מאכלסים מבנה, שהוא מבנה ישן, הרבה פעמים מבנה ותיק, מבנה ישן, הרבה פעמים. למשל, בנתניה, אזור התעסוקה שלנו מאוד גדול. יש לנו את אזור התעשייה הישן שלנו, קריית אליעזר, בחלק הצפוני של אזור התעשייה, גובל בכביש 57. ויש לנו את אזור התעשייה החדש, אזור תעשייה פולג או ספיר.
או אזור של איקאה, למי שהוא תל אביבי ולא מכיר. אזור של איקאה,
כמובן, מי שמכיר אותו, מי לא מכיר איפה איקאה יושבת.
נכון.
ובשני המתחמים האלה, העסקים התחילו באזור התעשייה הוותיק, התחילו בשנות ה-50 וה-60 כבר לבנות מבנים, ובאזור התעשייה החדש נבנו מבנים החל משנות ה-70, והרבה פעמים עסקים שהיום מאכלסים מבנה שבנו אותו בשנות ה-60 או בשנות ה-70 או בשנות ה-80, הרבה פעמים מאכלסים מבנה שחלקו ביתר וחלקו לא, חלקו עבר הרחבות וחלקו לא.
חריגות בנייה.
חריגות בנייה וגם חריגות שימוש. הרבה מהעסקים הוותיקים נכנסו למבנים שקיבלו יותר כמבנה מלאכה, מבנה תעשייה, היו שם מוסכים, והיום פתאום נכנסים שם עסקים, שם עסקים אחרים, מאפיות, מאפיות,
מזון,
הסעדה, בתי קפה, מסעדות, אולמות אירועים, דברים כאלה שהמבנה המקורי לא נועד עבורם.
מה עושים אז באמת? ובאמת הם מגיעים אליי אחרי זה למשרד, כי הם נתקעים, כי הם לא מקבלים אישור הנדסה, כי המבנה לא תואם את העיסוק.
וחשוב להבין,
וזה מבוי סתום.
יש פה בעצם כמה שחקנים בסיטואציה. כן. וחשוב לי מאוד להדגיש שאנחנו מתכנסים אחת לשלושה שבועות, חודש, אני ורישוי עסקים, ואנחנו, חלק גדול מהישיבה שלנו, היא לראות ולשבור את הראש, איך מאשרים, זה יפתיע אותך, איך מאשרים, אנחנו עושים שמיניות באוויר,
רגע, כדי לדסקס ביחד, אתה יושב עם מחלקת רישוי עסקים, ובודק איך לאשר,
חד משמעית,
בוא ארז, בינינו,
אנחנו מחפשים,
איך לא לתת אישור הנדסה,
מחפשים את הדרך איך להגיד כן, כשאנחנו אומרים את הלא, זה היה אחרי שקלו כל הקיצין, לא מצאנו את הדרך להגיד כן.
זה מה שקורה בעיריית נתניה, וזה קורה בעיריות אחרות?
אני רוצה להגיד לך שאני, עיריית נתניה היא בעצם הרשות השלישית שאני בעצם מכהן בה בתפקיד ציבורי. לפני זה קדמו רמת גן ששם הייתי אדריכל העיר, ורמת השרון שהייתי שם גם אדריכל העיר. וגם ברמת גן, גם ברמת השרון, אני משוכנע לחלוטין שגם בחדרה זה אותו דבר. מחפשים איך להגיד את הכן. והרבה פעמים זה מאוד קשה, כי כשמבנה ישן שקיבל בשנות ה-60, נגיד, לדוגמה, היתר בנייה
לבית חרושת,
לבית מלאכה, כן, לבית מלאכה, או למוסך, ועכשיו פתאום רוצים להכניס לתוכו עסק של מזון. יש פה אירוע שהוא מאוד מורכב, הוא מורכב גם לרישוי עסקים, הוא מורכב גם להנדסה, מכיוון שמדובר בהנדסה, מדובר במשהו שההגדרה שלו אצלנו היא שימוש חורג. הוא שימוש חורג מיתר במקרה הזה, לפעמים הוא גם שימוש חורג מטאבה, כי הטאבה מלכתחילה לא הגדירה.
רק נסביר שטאבה זה התוכנית שחלה על המקרקעין.
כן, התוכנית שחלה על המקרקעין, שמכוחה בעצם הוציאו את היתר הבנייה, ושהרישיון עסק ונבחן לאור התאמתו, הן ליתר הבנייה, והן לאותה תוכנית מפורטת שחלה עליו, והרבה פעמים יש פערים מאוד משמעותיים, בין מה שבעל העסק רוצה לעשות.
כמה זה תחוף? שוב, אני לא מצפה לאחוזים או משהו כזה, אבל נשאל את זה ממש בכלליות, זה קורה הרבה, שעסק נפתח, רוצה להקים, מוצא מיקום, לוקיישן מטורף באזור תעשייה, רוצה להקים שם גן אירועים, כי היום גני אירועים ואזורי תעשייה, גם יש את הסגנון האורבני, זה כבר לא הכל גנים של שושנים וזה, אז רוצים להקים את זה, ובאמת מדובר על בית חרושת לשעבר, וההיתר והתוכנית מדברת על תעשייה, או על בית מלאכה. זה למעשה כמעט בלתי פתיר למעט שימוש חורג.
נכון.
כמה זה תחוף? כמה זה שכיח?
מאוד נפוץ, מאוד שכיח. ברמה של כמעט כל המקרים הם כאלה.
איפה הטעות?
זה לא עניין של טעות, זה עניין של אבולוציה, של אזור תעסוקה. שהתחיל בתור אזור מלאכה ותיקה, ועם השנים, וזה אחד מהדברים שבעיניי נורא נורא יפים, אני רואה את זה כדבר שהוא באמת יפה, שאזור תעשייה עובר ממש אבולוציה, מתעשיות מסוימות, והיום אנחנו מקבלים שם תעשיות הרבה יותר מגוונות, הרבה יותר שונות לגמרי, ואני רוצה לספר לך מה היה הפתרון שלנו בנתניה. ראש העיר באיזה שלב נמאס לה מהדברים האלה, והיא אמרה, תעשו לי פה סדר, היא אמרה את זה גם לקודמי בתפקיד, ואני לקחתי את הדבר הזה והרצתי את זה הלאה, ומה שעשינו, עשינו תוכנית חדשה, תוכנית כוללנית לכל אזור התעסוקה שלנו, ואזור התעסוקה של נתניה הוא אחד מהאזורים, אזורי התעסוקה הגדולים במדינת ישראל.
כן.
יש בו, הוא מעל 5,000 דונם.
וואו.
ושזה 5,000 דונם זה אומר שהוא אזור התעסוקה של נתניה, הוא גדול מלא מעט מערי מדינת ישראל. מאוד מאוד גדול, הוא משתרע מכביש 553 בדרום.
באמת הרבה עסקים מאוד מוכרים כן. נמצאים אצלכם.
ועד כביש 57 בצפון, יש את סלקום ואת איקאה.
נכון.
ויש הרבה מאוד עסקים נוספים, עסקי עוגן מאוד משמעותיים שנכנסו לנתניה בזכות החזון הזה של מרים. ומה שקרה זה בעשור השני של שנות ה-2000, הבנו שאי אפשר להמשיך עולם כמנהגו וצריך לעשות משהו אחר. והכינו תוכנית כוללנית. עכשיו אני רוצה להסביר בדקה מה זה תוכנית כוללנית. תוכנית כוללנית זה תוכנית מסוג שונה. היא תוכנית כוללת למתחם גדול.
היא מעין מבט על.
היא סוג של מטריה תכנונית שכשמכינים אותה ומאשרים אותה, אנחנו השארנו אותה בוועדה המחוזית, וברגע שאתה מאשר אותה, אתה בעצם מקבל אוטונומיה באותו מרחב שבו התוכנית חלה, אתה מקבל, הוועדה המקומית מקבלת אוטונומיה, שכל התוכניות שנעשות שהן תואמות לאותה תוכנית כוללנית, הן תוכניות בסמכות הוועדה המקומית.
שנייה, אנחנו רגע גולשים פה, אבל למושגים מקצועיים מדי. אני מכירה בגדול, פגשתי בתוכנית הזו שלכם, ויש בה משהו מאוד מעניין. רוב הערים בארץ שעשו תוכנית כוללנית כזו, זו תוכנית מתאר כוללנית, זה בעצם מה הולך להיות באותו, זה ויז'ן,
נכון,
שמועלה על הכתב, מה הולך להיות באותו אזור תעשייה. רוב התוכניות האלה, ואני לא אציין שמות של ערים שהן גדולות מאוד ובמרכז, יש איזשהו שטנץ. זה כמו שתמיד אתה רוצה שהשכנים שלך יהיו אנשים מסוג מסוים, אז תמיד זה אזורי תעסוקה. אני לא יכולה לשמוע את זה, אזורי תעסוקה. זה שם קוד ללהעיף עסקים מהעיר, עסקים ותיקים, עסקים קלאסיים. אני אסביר למה אני מתכוונת. אזורי תעסוקה זה אומר בנייני משרדים כאלה עם זכוכיות, שיוצאים אנשים עם חליפות, והם יוצאים בצהריים לאכול במסעדה הקרובה, וכזה עם נעלי עקב, עם האוטו המגניב, ויוצאים וזה, והכל כזה נקי ויפה ומושלם. אבל מה לעשות שבחיים אתה צריך גם מוסכים, ואתה צריך מגרשי מכוניות להשכיר רכב, או להחזיר רכב, או בין לבין, ותכף נדבר על מגרש מכוניות, שמה ההבדל בין נתניה ושפגשתי בך לבין ערים אחרות, והם לא לוקחים בחשבון תעשייה קלאסית שאנחנו לא יכולים להתקיים בלעדיה. ולמשל, תיק נוסף שנפגשתי איתו, איתך בנתניה, זה מגרש מכוניות, חברות שעוסקות בהשכרה ומחירה של רכבים. כולנו היינו צריכים באיזשהו שלב בחיים, או לשכור רכב, או לקנות רכב, ונעזרנו בשירותים. היום, באחוז ניכר מהערים באזור המרכז, לא מאפשרים למגרשי מכוניות להתקיים, ואני אסביר למה. אתם אשמים. אתם, למה? מחלקת הנדסה, כי אתם רוצים בניינים שיכניסו לכם הרבה ארנונה וזה, ומה לעשות שמגרש מכוניות זה שטח ישר שלא מכניס כסף, נכון, זה גרושים, נכון. לא עושים שם בניין, זה למעשה שטח פתוח, ואולי בודקה לבחור שמתאים לך את האוטו, ופשוט גרשו חברות ענק מהערים הגדולות, ואתם בתוכנית הזו שדיברת עליה כן כללתם, וזה נדיר, זה אירוע נדיר.
חד משמעית.
איך נקרא לזה? תעשייה קלאסית? מלאכה קלאסית?
נכון, תעשייה ומלאכה. אני...
אתם לא מגרשים אותה מהעיר. איך ייתכן?
אנחנו חושבים שאזור תעשייה בריא, זה אזור תעשייה מגוון. שאין בו, כמו שאת אומרת, רק את מגדלי הזכוכית עם המשרדים, אלא יש בו גם וגם. ומה שעשינו אחרי שהתוכנית הכוללנית הזאת אושרה, אנחנו הכנו מסמכי מדיניות לכל אחד מהאזורים שלה, יש לה שבעה אזורים, הכנו לכל אחד מהם מסמך מדיניות תכנוני, וקבענו בכל אחד מהם מה אנחנו רוצים ואיפה. ואת צודקת לחלוטין, יש נטייה לגרש
נימבי, not in my backyard.
נימבי, לגרש את אותם עסקים שהם...
לא נוצצים, הם לא יהלומים נוצצים.
הם לא נוצצים, ויש כאלה...
מה לעשות שלא כולנו חברת הייטק ומשרדי רואי חשבון?
בדיוק, שמבנה המשרדים לא ירצה להיות ליד המקום שבו מוכרים רכבים, אנחנו חושבים אחרת, אנחנו חושבים שהדבר הזה יכול להיות אחד לצד השני, זה דבר פנטסטי, שיש מבנה משרדים, ולידו יש מוסך, ולידו יש חנות מכולת, ולידו יש מקום שמוכרים שם אוכל עממי, כיפי, שאפשר לרדת בצהריים, איזה שניצל טוב שאפשר לאכול שם ליד המקום, ולידו יש גם מקום שאפשר לשתות בו קפה מפונפן, הם יכולים להיות אחד ליד השני,
זה העולם, אלה החיים, החיים הם לא סטרילים.
את צודקת, ואני חושב שזה באמת מה שמאפיין את הגישה התכנונית שלנו, גישה תכנונית שלא רק מעודדת גיוון בסוגי העסקים והמלאכות, אלא דורשת את הגיוון הזה, ואני חושב שזה מה שמייצר אזור תעשייה ואזור תעסוקה כל כך שוקק וכל כך מגוון, שיש בו, ואנחנו מחבקים את כל העסקים האלה, גם את אלה וגם את אלה.
אז אני רוצה רגע לפרוט את זה, לכלים, לבעלי עסקים שמאזינים לנו. חבר'ה, אתם נמצאים בעיר מסוימת, אתם רוצים לעבוד באזור מסוים, לבדוק בתוכניות של העיר, האם העסק שלכם יכול להתקיים שם. זאת אומרת, לא רק במבנה הספציפי, אלא גם בוויז'ן של העיר, שבא לידי ביטוי בתוכניות מתאר שלה.
נכון.
מה התוכנית? וכן, זה מאוד מאוד מרגיז כשיש עיר מאוד גדולה באזור המרכז, שאני לא אגיד את שמה, שמתחילה ברש, שלא מסכימה שיהיו מגרשים להשכרת מכוניות, אבל לפחות אתה יודע את זה. אז בעל העסק שמקשיב לנו, לפחות תדע, זה אולי יהיה מרגיז, זה אולי יהיה לא נעים, אבל תימנע מצרות. אז קודם כל לבדוק באמת את התוכניות הכוללניות והעתיד, כי אף עסק שאני מכירה לא בא כדי לפתוח ועושה השקעה של מיליונים בשביל להתקיים שם שנה, שנתיים.
נכון,
כולם
נכון.
זה לטווח רחוק.
נכון.
ואיך אני מונעת את העניין הזה של הנכסים שלא מתאימים, ואתה אומר בעצמך, יש מצבים של המבוי סתום, שאי אפשר לקיים במבנה הזה, גן אירועים כי אין מספיק מקום למטבח,
נכון,
אפילו לפי תקנות
נכון,
משרד הבריאות,
נכון,
אני
מאוד.
לא מדברת אפילו על הנדסה. אז מה עושים, ארז? מה עושים?
אנחנו תמיד אומרים...
איך נמנעים מזה, איך בעלי עסקים שלא יכנסו לפינה הזאת?
אנחנו תמיד אומרים, לא חותמים לפני שמתייעצים. זו ההצעה בעיניי הכי חשובה לכל בעלי העסקים.
תרחיב, בבקשה.
הכי חשוב להכיר את המדיניות התכנונית של המקום שבו רוצים להיכנס. להבין את הדבר הזה, צריך לקחת, אני תמיד ממליץ לקחת בעל מקצוע, אדריכל או הנדסאי אדריכלות, כזה שעורך בקשות להיתרים, לבוא, לשלוח אותו לאגף ההנדסה או מנהל ההנדסה העירוני, כדי שילקט עבורך את האינפורמציה שתאפשר לך לקבל החלטה חכמה, להבין מה מותר, איפה מותר. לפעמים אתה מתלבט בין שתי מגרשים, שתי מבנים, ואחד מהם אתה תגלה ש...
אז לזכור אדריכל.
לקחת בעל מקצוע שיעזור לך לקבל את ההחלטה החכמה והנכונה, כי להחלטה הזאת יהיה אחר כך חשיבות אסטרטגית לאופן שבו אתה תוכל להתנהל ובו אתה תוכל לקבל את ההחלטות הנכונות, כי חלילה אתה קיבלת את ההחלטה לא נכונה, למרות שהמקום נראה אולי יותר טוב, אולי עולה לך כמה שקלים פחות, ואחר כך ייקח אותך לסיבוב שיחייב אותך כדי להוציא את הרישיון עסק, ייקח אותך לסיבוב שבו אתה תצטרך להוציא היתרים משימוש חורג, והדבר הזה זה יגזור את אלה השבחה שאתה לא לקחת בחשבון בתוכנית העסקית שלך.
זה מדהים אותי, אבל ארז, כמה זה לא אינסטינקטיבי. מי היה חושב שהוא פותח עסק, שהוא צריך לקחת איש מתחום התכנון והבנייה, אדריכל, מהנדס, שיבדוק את התוכניות. זה הכי בניגוד לאינסטינקט. כולם חושבים שהם ילכו לרואי חשבון, או למומחה לרשתות חברתיות, או למומחה לשיווק, או אולי הלוואה מהמדינה לעסקים מתחילים. אבל החבר'ה, נגד האינסטינקט, נגד האינסטינקט. ללכת לאיש מקצוע מתחום התכנון והבנייה. הכי לא אינטואיטיבי.
השאלה הראשונה של רישוי עסקים אותי היא האם יש למבנה היתר.
אז אני רוצה באמת, רגע שבגלל שזמננו עומד להסתיים, אני רוצה ככה שנדבר שנייה על מרלוגים. מרלוגים, מחסן לוגיסטי. הנושא החם במדינה, כולנו יודעים שבעצם לכל הרשתות יש חנויות אונליין היום, יש חנויות אונליין שהן חנויות אונליין בלבד, הייתה את הקורונה שאנשים הסתגלו לקנות בהזמנות, והנושא של מחסן לוגיסטי, הוא אני חושבת הנושא הכי חם היום.
חד משמעית.
כן.
אנחנו מזהים
הם הרבה אצלנו. הם הרבה מתנגשים איתך החבר'ה האלה, לא?
החבר'ה האלה אני מחבק אותם מכיוון שזה עסק פנטסטי, הוא טוב לעיר.
וואלה.
הוא פנטסטי לעיר מכיוון...
שמעתם? זה מכיוון, עסק טוב לעיר, לא ידעתי את זה.
כן,
האמת שלא ידעתי.
אז הנה, את רואה, דיברנו מקודם על מגרשי מכוניות שבהם אין מטרים רבועים בנויים. המרלוג יש בו הרבה מאוד מטרים
נכון,
בנויים.
נכון, הם בונים לגובה.
ומעט מאוד, מעט מאוד אנשים. זאת אומרת שאומנם יש בו נכסים מסעיות וטנדרים ופריקה וטעינה ואזורים לוגיסטיים וכדומה.
אז רגע, מרלוג כדי להצליח מבחינת הנדסה?
מרלוג הוא...
מה הוא צריך כדי להצליח? מה הטיפים שלך כמהנדס עיר כדי שמרלוג יצליח? מה הוא צריך לבדוק מראש באותו נכס שהוא רוצה להיכנס אליו?
הוא צריך להבין קודם כל מהם זכויות הבנייה. מרלוג צריך הרבה
נכון.
מטרים, כאשר למרלוג...
המון מטרים,
מרלוג
נכון.
מרלוג צריך אבל הרבה יותר מטרים לשירות מאשר בהכרח מטרים של שטחים עיקריים. הוא צריך רמפות, הוא צריך אזורי חנייה. הרבה פעמים החנייה היא חנייה...
ותנועה גם?
תנועה, חשוב שמרלוג יהיה סמוך לצירים ראשיים, זאת אומרת שלא יהיה באיזשהו רחוב צדדי שהכניסה והיציאה ממנו יהיו קשים.
אם להיות... נגיד הוא יהיה ברחוב צדדי שהכניסה והיציאה קשים, זה עניין של מחלקת הנדסה או עניין של בעל המרלוג?
גם וגם, כי
באמת
יכול...
אתה, זאת אומרת זה גם משהו שאתה
אני אוכל לתת לו אינפורמציה, כי יכול להיות שמרלוג משמעותי יהיה לי מוטיבציה לסלול לכביש גישה אליו באופן ישיר, חד משמעית. אנחנו עכשיו יש לנו,
בשוק.
יש לנו כרגע פרויקט
זה,
כזה.
זה דבר אדיר מה שאתה אומר בהחלט. עכשיו.
העסק הזה הוא עסק שעירייה מאוד רוצה שיהיה לה.
אז לזמן אותם לפרי רולינג איתכם, חד
משמעית,
הנדסה?
לבוא אלינו לפרי רולינג, חד משמעית.
טוב, אני חושבת שהבאנו בשורה ענקית, וטיפ אדיר לכל מי שרוצה לפתוח מחסנים לוגיסטיים, וגם מגרשי מכונות, אבל גם... מגדלים נוצצים.
נכון.
הזמן טס, אני חושבת שלא הספקנו לדבר על חצי מהנושאים שתכננו, אבל זה היה מרתק. ואני מאשרת שאתה לא לגמרי מפלצת, אני מודה, קשה לי, אני כל היום רבה עם מהנדסי עיר, אבל כן, אני בהחלט רואה את הצדדים ואת הצד השני ואת הדברים אחרת עכשיו, אז עד כאן, תודה רבה.
בשמחה רבה.
ארז, לארז טל, מהנדס עיריית נתניה והחל מאפריל חדרה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, הצוות שלנו כאן באולפן, אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב. ניפגש בפרק הבא של רישיון לעבוד.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.